אנחנו נמצאים בתוך פרק הזמן שבו דורשים בהלכות, בענייני הפסח, וכמובן בשיעור שלנו, בשיעור בעולת ראייה, אז יש לנו גם הלכות ויש לנו גם רעיונות בענייני הפסח, אבל אני רציתי להתמקד, התמקדות, זה ארוך, נראה מה אנחנו נספיק במסגרת מערך שני שיעורים, אבל רציתי להתמקד בסימנים. קדש ורחץ, כרפס יחץ, כל הסימנים שיש לנו בליל הסדר. כן, זה ארוך פה. ליקטתי מתוך עולת ראייה דווקא את הסימנים עצמם, חוץ משאר ההסברים שיש לרב בעניין. כשדבר אחד צריך שיהיה ברור, ופה אולי גם אני אתן הפנייה, יצא ספר שנכתב על ידי הרב יהושע מאגנס, רם בישיבת מרכז הרב, ותלמידי הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה והרב שפירא, הסבר על סימני הסדר בעולת ראייה. ספר שלם שמסביר את הסימנים של הרב בעולת ראייה. ואם יש ספר שלם, אז כנראה יש הרבה מה לומר, וכשהרב כותב, הוא מגלה טפח והם חסה טפחיים. ראינו זה גם בענייני הפורים, שכשהרב כותב, הוא כותב ברמזים, הוא כותב בקודים, וכדי להבין אותו צריך באמת עבודה גדולה. וגם כאן בסימני הסדר, הרב בסידור, בכרך השני של עולת ראייה, מביא את סדר הסימנים, אבל דבר אחד חשוב לדעת לפני שבכלל מתחילים ללמוד. הסימנים הם לא אוסף של מצוות שבמקרה. כמובן שאנטי יציאת מצרים זה המלאק, זה אשר קרחה בדרך. כל היסוד שלנו של יציאת מצרים זה הסדר. ולכן ליל הסדר. יש דרך. יש מעשה אשר יעשון, יש כוונה, יש את כל המאורעות שאמורים להיות רצף של מאורעות מושגחים, מתוכננים על ידי הבורא, כדי שנגיע בסופו של דבר למה שצריכים להגיע. לכן גם הרצף הזה של כל הסימנים, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. כל הסדר הזה הוא מהלך. ולא איזה שיעור, כן, צריכים להגיד אגדה, נגיד כך, צריך לקרפס, אז זה קרפס. כל דבר במקומו במצווה אחת שהיא חלק ממצוות היום. יש לנו פה סדר עלייה. כשהדבר הראשון, והוא ברור לנו, ובזה אנחנו נתחיל, בזה מתחיל גם, ולסדר, זה הקדש, קידוש. הרי ללא הבנה של מהי סגולת ישראל, מה זה אתה בחרתנו, ולא אותה קדושה שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו, ללא היסוד הזה של הבדלתי והפלתי ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, יסוד ההבדלה, ההפרשה והקידוש של עם ישראל מבין שאר האומות, אם לא התחלנו עם זה, לא עשינו כלום. זה היסוד לכל. אי אפשר להתחיל משהו מליל הסדר בלי שהתחלנו ביסוד הזה של אתה בחרתנו. בלי שהתחלנו בעניין הזה של קדושת עם ישראל. כן, בעם ישראל יש פרטים. נכון. גם זה קשור לעניין. אבל היסוד לכל זה קדושת עם ישראל. זו הפתיחה. ואם צריכים לקדש, אז צריכים גם לתאר. אז יש לנו רוחץ. וכל ההמשך. אני רק נתתי ככה 2-3 מילים, אני אומר כמה משפטים, כדי שנבין שלרב יש פה מהלך. והדברים של הרב, ככל שהם ארוכים, וכאן כמה שאני צמצמתי את העמודים ואת הכותרות, אז הגענו ל6 עמודים פה. נראה מה נספיק. אתם יודעים איך זה. מה שהלב חושק, הזמן עושק. אבל בכל זאת ננסה לראות מה קורה איתנו, אומר הרב כך, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אנחנו חלקו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בכל אומות העולם יש שר, יש מנהיג, יש כוח רוחני שמחיה אותם, ואנחנו מונהגים על ידי הבורא, בלבד. אנחנו בניו, בני בכורי ישראל. והנחלה, יעקב חבל נחלתו, והנחלה היא נחלת אמת. המאורעות שעליהם התנחלו הדורות בציוריהם הקדושים, הם דברים של אמת מעשית. לא מדברים בתיאוריות, אנחנו לא מדברים בפילוסופיה. אנחנו מדברים על מציאות חיה, קיימת ונושמת, שנחלה, שאנחנו נחלתו. שעל פי התפיסה היותר פרטית, היא לעולם איננה משתנית מאמיתתה. גם על פי התפיסה הפרטית. לא ישתנה פה שום דבר. על כן, יש בכוחה ליתן כוח חיים פרטיים לכל אחד ואחד בישראל. עד שכל ציור פרטי שבכל נפש יחידה, היא מוסיפה בו אור וחיי עולם לה ולדורותיה. האמת האמיתית הזאת של בחירת עם ישראל יורדת עד לפרטים, לפרטי הפרטים שבכל דור ודור וכל אדם ואדם, כל פרט ופרט מעם ישראל, מגיע למציאות הזאת של יעקב חבל נחלתו. עד שיש ביד כל אחד מישראל ליתן כוח קדושה מצידו אל היום, לקדש את היום. זה היסוד לכל. כל אחד מאיתנו שיושב בליל הסדר, מחזיק ביד את כוס הקידוש, מקדש, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוקים. תנו עוז לאלוקים. הוא זה שגורם להחלת הקדושה בעולם. אותו אדם פרטי, יושב בביתו, לכאורה הוא עם עצמו ועם משפחתו. מה נוגע לו הכלל? אבל את אותה קדושה, כשהוא מבין שהוא עכשיו יושב, עומד, יותר נכון, לפי רוב הדעות עומדים בקדש, עומד ומקדש, ואת הקידוש הזה הוא בו מבטא את התפיסה הזאת, את המציאות הזאת, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, והיום הזה הוא היום המקודש לנו ליל שימורים, הוא בעצם גורם את חלות היום בעולם. אם אנחנו זוכרים, דיברנו לפני פורים, שיש שני ימים שעיצומו של יום גורם. נכון. כל יום בשנה יש לו את קדושתו. שני ימים כתוב עליהם שעיצומו של יום גורם. גם אם בן אדם לא עושה כלום. כמובן שכשאדם כן פועל, הפעולה הזאת נמצאת ומתמצאת לתוך המציאות בצורה הרבה יותר עמוקה ורחבה. אלה יום הכיפורים ויום פורים. פורים כפורים. שעיצומו של יום גורם. גורם. כן, לתשובה, לקדושה. עיצומו של יום מכפר. מה אנו ביום הכיפורים? עיצומו של יום. אפילו האדם לא עשה כלום. וכאן אנחנו נותנים לכל אדם ואדם, יחיד ויחיד, לבוא מצידו לתת כוח קדושה אל היום, לקדש את היום. זה בעצם החלק הראשון של ליל הסדר. בזה אנחנו פותחים. בעניין של מה זה קדושים תהיו? פירושים, מובדלים ומרוממים. זה פירוש המילה קדוש. אנחנו מוציאים לפועל את קדושים תהיו, על ידי הקידוש.
היום שבת לא גורם, הוא הכי מקודש ואתה
מוכח. כן, אדם צריך לקדש את השבת. בוודאי שתמיד שבת תגיע, תרצה או לא תרצה. אבל עיצומו של יום מכפר זה ביום הכיפורים. וראינו שזה גם בפורים. זה המיוחד. על כן, שורש הקידוש הפועלי ביותר, הפרטי, הפועל מצידנו על היום, הוא נובע ביציאת מצרים, מהתגלות האמת המעשית, שאינה יכולה להשתנות בבהירותה הכללית, גם כן אצל כל יחיד ויחיד. יציאת מצרים הזו היא גרמה לעם ישראל ואצל כל יחיד מעם ישראל להיות חלק מעם נבחר שהוקדש, שהופרש, שנבחר מכוח יציאתו ממצרים. וזהו כוח החירות, היציאה מבית עבדים, שכל הפרטים שבכל אומה ולשון אי אפשר להם שיהיו נכללים בהמוסר הרוחני של עמם, אלא אם יהיו עבדי הכלל, כלומר רק מושפעים ונפעלים ממנו, באומות העולם. אבל אי אפשר להם כלל אבל אי אפשר כלל להם מצד פרטיותם לשאוב ציורי אמת הראויים להיות עומדים וקיימים ופועלים ממקור הכללי שלהם, באורח חירות של אמת מוחלטת. מה שאין כן ישראל, זרע האמת, אך עמי המה בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. השם יתברך בייחודו האמיתי לעד הוא להם למושיע. ואינם צריכים עמו אל נחר, ומושיע אין בלתו, וכוח האמת האלוקית, שהוא מקור הקדושה הכללית של ישראל, נותן כוחו בהם לכל יחיד פרטי, להתקדש בכוח עצמי, ולעשות בזה מוכן להוסיף קדושה מיוחדת מצידו ליום. מה שאין כן באומות העולם. אומות העולם יכולים אולי לשאוב איזשהו כוח מהמציאות שבה הם חיים. צרפתים מצרפת, את כוחות הרוחניים שקיימים בכל מקום, מתוך זה שהוא, אבל הוא יכול לשאוב משם. הוא לא יכול בעצמו לתת כוחות. הוא לא יכול בעצמו כפרט לבוא ולהוסיף למציאות הרוחנית שיש באותה אומה. רק הכלל של האומה נותן לו את כוחו. לא כן בעם ישראל. כל יהודי ויהודי, כל פרט ופרט, עד לאחרון שבאחרונים, מבחינת המציאות המעשית של החיים שלו, יכול לתת כוח ועוז. קדוש ברוך הוא להם למושיע. אין עמו אל נחר. תמיד הוא נותן כוחו לכל יחיד. ואז היחיד הזה יכול להתקדש בכוח עצמי, כדי לעשות מוכן לקדושה מצידו של היום. על כן, ברגש קודש כולו, אומר בליל התקדש חג זה, מקור יסוד לכל מועדי השם כולם, חג המצות הוא אותו החג הראשון של התהוות ויצירה ולידה של עם ישראל. מכוח חג המצות יש לנו את כל שאר החגים. מכוח האירוע הזה של יציאת מצרים יש לנו אחר כך את כל האירועים שקשורים לעם ישראל. הבסיס לכל זה חג החירות, חג המצות, ליל הסדר. מכוח זה בא הכל. הוא אומר, בליל התקדש חג זה, מקור יסוד לכל מועדי השם כולם, לשמירת הזיכרון הכללי, ההולך ומאיר גם כן בכל הפרטיות, הציוריות, לכלל יותר גדול, הכולל את העושר של הנקודות החיות המתווספות בו, בכל המדרגות הפרטיות שבמהלך הקדושה של ישראל, דקדשינו לזמנים. נאמר לכל יחיד ויחיד שבישראל להכיר את ערך פעולתו. זורע צדקה, שכר אמת קודש. זאת אומרת, אנחנו נותנים ביום הזה, בפתיחת ליל הסדר, את האפשרות לאדם מכוחו להוסיף קדושה למציאות הקדושה שבעולם. לאותה מציאות של הבחירה מכוח הכלל, גם הפרט יכול להוסיף ולהיות מחובר אל המציאות הזאת עם תוספת משלו. לא רק לקבל מהכלל, אלא גם לתת. גם לפתח את הקדושה, להכיל את הקדושה במציאות של העולם. ולכן, תחילת ליל הסדר פותח בעצם היסוד של ליל הסדר, בעניין של הבחירה. ונתנו לכל אדם כוס בידו, וארבעת הכוסות הם מתקנת חכמים מדי רבנן, להבדיל מאכילת מצה שהיא דאורייתא, כמו כל קידוש, שעצם הקידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זה מצווה מהתורה, אבל לקדשו על כוס יין, זה תקנת חכמים, מצווה מדי רבנן. גם כאן, נתנו לו את הכוס ביד מדי רבנן, על מנת שיקיים את החיוב של הקדושה מדאורייתא. על מנת שכל הכוח של כל אותו ערב, של כל אותו ליל הסדר, יגיע מכוח ההבנה וההכרה של אתה בחרתנו מכל העמים. אשר בחר בנו ונתן לנו. קודם כל הבחירה, קודם כל הקדושה, האפליה, הבדלה, הפדות, המילים מהחומש, כן, שמתי פדות והבדלתי והפליתי בין עמי ובין עמך. כל זה נותן לנו את הממד הראשוני, היסודי, כדי לדעת מה אנחנו הולכים לעשות. זה הדבר הראשון. קודם כל קידוש. והקידוש הזה גורם לתוספת קדושה בעולם. בליל התקדש אחד. ממש באותו לילה שהוא יסוד לכל החגים והמועדים, לכל תיקונו של עם ישראל והעולם כולו. זה היסוד. מפה אנחנו מתחילים. זה ההבדל היסודי, איך היחיד נותן קדושה. זה ההבדל היסודי שבין ישראל לאומות, אומר הרב. באומות הכוח שלהם הוא מכוח שרו של מקום. כן, צרפת, פולין, כל אחד, אנגליה, אמריקה, כל אחד בעניין שלו, יש לו את כוחו. הוא יכול לשאוב כוח מהכוח שנמצא במקום. אין לו אפשרות להרחיב את הכוח. הוא נמצא במקום. עם ישראל שהוא מונהג על ידי הבורא בעצמו, התברך שמו, שיש לו את כל הכוחות שבעולם, הוא מקבל עוז ותעצומות רוח כאלה גדולים, כל פרט מישראל, עד שעל ידי פעולתו הוא יכול לפעול בעולם. כיוון שהוא נמצא מחובר אל המקום. זה ההבדל היסודי בין ישראל לבין אומות העולם. כי כל דבר שאני עושה בחיים, בהכרה, בהבנה, בידיעה, במציאות הזאת של הידיעה שאנחנו מובדלים ומופרשים מכל האחרים, אני גורם להבדלה ולהפרשה הזאת שתהיה ממומשת בעולם. והפעולה הזאת היא הפעולה נותנת לי את האפשרות והכוח לבוא וליישם את המציאות הזאת של הכוח הרוחני הזה שמחיה את העולם. ואמרנו שזה הבסיס לכל.
כל יום שאנחנו עושים את המצווה, זה
קורה. בוודאי. כל מצווה שאני עושה, היא מבדילה אותי מאחרים. אבל כאן, בוודאי, ליל הסדר, היסוד לכל. בליל הסדר, שהוא היסוד לכל, אני נותן את הכוח הזה לכל השנה כולה. אבל אמר שהחג הזה הוא מקור לכל מועדי השם כולם. מקור, יסוד, לכל מועדי השם כולם. ואם בבסיס אנחנו מתחילים, ובבסיס ברור לנו מה אנחנו עושים, כל שאר הבניין יהיה יצוק ויעמוד איתן. ומזה מתחיל הכל. קודם כל כוח הבחירה, כוח הקדושה. זה תחילתו של יום, של ערב, של לילה. זה היסוד. טוב. אז אחרי שהתחלנו עם קדש, רב מביא כאחד אורחץ כרפס, מדוע? כי ברחיצה אנחנו בעצם נוטלים ידיים לדבר שטיבולו במשקה. כותב החיי אדם שהיום זה מידת חסידות, לכבוד ליל הסדר, כשבדרך כלל לא נוטלים ידיים לדבר שטיבולו במשקה. לא נהוג הדבר הזה. אבל ליל הסדר כולנו חסידים. והרב גם מביא, מביא הרב ציודה בהלכות, ועולה טריה במקום הזה, שנוטלים ידיים ולא מברכים. יש שיטה שכן מברכים. אנחנו לא מברכים על נטילת הידיים הזו. רוב קהילות ישראל לא מברכים. אבל נוטלים ידיים ו... כן, לפני אכילת הכרפס, כותב, מטבילים אותו במשקה וחצים ידיים כדין נטילת ידיים לסעודה, ואין מברכים על נטילת ידיים. זה האמת שלפי הגרא מברכים. ופה הרב ציודה כותב, רק כערה אני אומר, ההלכות הכתובות בסידור עולת ראייה נכתבו על ידי הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הוא כותב את זה, שהוא כתב את ההלכות על פי מה שהיה רגיל בבית אבא וכו'. בכל מקרה, אורחץ כרפס. אנחנו, כדי לאכול את הכרפס, רוחצים ידיים. נוטלים ידיים כהלכה, כמו לסעודה, אבל לא מברכים. אומר הרב, המזון הוא המשיב לאדם את אבדת חלקי חומרו, והם בונים מחדש את גבו הנהרס, על ידי כוח החיים עצמם, ועל ידי עבודת החיים ומכשיריהם. קודם כל, האוכל גורם לאדם לזקוף גב. המזון של האדם, בפרט הירק, אם מדבר על הכרפס, אז היום כולם יגידו לנו שיש בו הרבה מינרלים, והוא נותן לאדם למלא את החוסרים מבחינת המינרלים שיש לו בגוף, וכשאדם חסרים לו מינרלים, אז הוא שפוף, לא רק פיזית, אלא גם מבחינה התנהגותית, קשה לו. האוכל הזה הוא גורם לאדם לזקוף את גבו. ממה האדם כופף את גבו? מתי הוא מאבד מכוחו? אומר הרב, על ידי עבודת החיים ומכשיריהם. אדם עובד. אדם נמצא במלחמת קיום. נמצא בריצה. אז הוא מאבד מכוחו. כשהוא מאבד מכוחו, צריך להשלים. מה משלים את כוחו? זוקף את גבו. אומר הרב, המזון. זה מה שמשלים לו, את החוסרים שלו. אמנם, המשקה לא יועיל בייחוד להמציא לאדם חלקים חדשים, תמורה תחסר לו. אבל הוא האמצעי המיוחד להעברת החלקים אל מקומותיהם. זאת אומרת, יש לנו מזון ויש לנו משקה. המזון הוא זה שנותן את הכוחות, והמשקה גורם לכוחות האלה להיות מועברים אל חלקי גוף האדם. אם כן, המזון יתייצב לפנינו בתור מטרה עצמה, והמשקה בתור אמצעי לו. הרי מה המטרה שלנו? להיות אנשים שלמים ובריאים, בעלי כוחות שלמים, ללא חוסרים. איך אנחנו משלימים את החוסרים שלנו בגוף? על ידי מזון. דווקא על ידי מזון. זאת אומרת, המטרה שלנו היא האכילה, כדי לזקוף את הגוף, להשלים אותו. מה גורם למזון להיספג בכל חלקי הגוף? המשקה המעביר אותו ממקום למקום. אומר הרב, אם כך יוצא שהמשקה הוא אמצעי. המטרה היא המזון. והנה האדם צריך לעולם לקדש ולטהר את מטרתו ואת אמצעיו, שעל ידם יקנה אותם, שגם הם יהיו קדושים וטהורים. כי אני השם אוהב משפט, שנה גזל בעוולה. ובוצע ברך נעץ השם. זאת אומרת, האדם צריך גם את האמצעים בחייו לקדש, לא רק את המטרות. אין אצלנו דבר כזה, המטרה מקדשת את האמצעים. האמצעים הכשרים, המקודשים, יביאו לנו את המטרה הנכספת. גם הדרך וגם סיומה וגם מטרתה הם חשובים לנו. תמיד אדם צריך גם כוונה וגם מעשה. גם דרך וגם מטרה. שני הדברים גם יחד. והנה, יש שהמטרה עצמה עלולה להשגות את האדם מדרך הישר והטוב. בעיקר, בעת תתייצב לפניו בערך ההכרחי, עד אשר אם גם יראה אותה בניבולה. ולא תסכים עם הכוח הפנימי, רוח השם אשר עליו ודעת ויראת השם אשר בקרבו, מכל מקום יסכים לאחוז בה, יען, כי ההכרח יאכוף עליו אוכפו. לפעמים האדם הוא נכנע לתכתיבי מציאות החיים. יש אמצעים שיכולים להביא אותו למטרה. לא תמיד הם הקשרים ביותר. אבל תשמע, אני צריך להגיע אל המטרה הנעלה ביותר. מהי המטרה הנעלה ביותר? הדוגמה שמביא הנציב בהקדמה להעמק דבר לספר בראשית. גם בשביל ללמוד תורה אנחנו לא מעקמים את המטרות. לכן ספר בראשית נקרא ספר הישר. האבות היו ישרים. לא לקדם את שם השם על ידי עקמימות. אין המטרה מקדשת את האמצעים. האמצעים חייבים להיות אמיתיים גם הם וישרים גם הם. אבל לפעמים קורה שהאדם נכנס לאיזשהו מקום, לאיזושהי מציאות, שכדי להגיע למטרה, המטרה האמיתית המקווה והמצופה, הוא צריך בדרך לעגל פינות, ליישר עקמומית, לעקם ישרות, כל מיני, טוב, לא צריך לפרט, נכון? לא יודעים את זה מהמציאות של החיים. כן, בכל זאת הוא אומר, כי הכרח יאכף עליו אוכפו, הכרח של תאווה עצומה או קנאה קשה כשאול וכיוצא בהם. אבל כאשר אין שום סיבות מכריחות את האדם בכללו, או את האומה, או גם את היחיד, אז לחזות נכחה, או להתאמץ להתקרב לעולם אל מטרה יותר מתאמת אל האמת והצדק, עד אשר ילך טובו ואמיתו. אמנם האמצעים במה לבוא אל המטרה, כן, כוח אחר חיצוני, רק מכוח עצם כוחה הנשגב, טוב ועצור בה, יוכל האדם ליפול מערכו הנכבד. אשר אם החל להתייצב על דרך לא טוב, יתעוררו את המטרה, רק יבחר ברע מצד עצמו. יתייצב על דרך לא טוב, אחר כך רע לו, לא ימאס. זאת אומרת, ברגע שאדם מגיע לאיזושהי מציאות, שהוא רואה את המציאות החיים כאילו היא כזאת שמכתיבה לו לבוא ולעשות איזשהם דברים לא הישרים והטובים ביותר, בסופו של דבר הוא יתנהג כך. כן, מה אכפת לי? העיקר, אני עושה הכל לשם שמיים. אני עושה הכל לשם לימוד תורה. אני עושה הכל כדי לקדם את עם ישראל. אבל מה אתה עושה? נכון, בהתחלה זה כל כך קשה. איך אפשר לשקר? איך אפשר לעשות פעולה ג' ו'. אבל אחרי שהוא רואה שהוא רוצה ללכת בדרך ישרה, או מטרה ישרה, ואמיתית ונעלה, לפעמים הוא נכנע לתכתיבים. שמרו, אי אפשר אחרת. במציאות שלנו חייבים, מוכר המשפט הזה, קורה הרבה פעמים, נכנעים כאילו אל מציאות לא שלמה ולא טובה. אשר אם החל להתייצב הדרך לא טוב ותעוררו את המטרה, רק יבחר ברע מצד עצמו. להתייצב הדרך לא טוב, אחר כך רע לו, לא ימאס. על כן, לפי אותה עמידה, עד שיתעורר בנו כל החפץ היותר שלם ומלא לאהבת החיים, מצד חמדתם הבהירה והתאורה, מצד שאיפותיהם העדינות הקדושות שכולם אומרים, אומר כבוד, ממילא התוצאה נמשכת מחיים כאלה בערכם המעשי, ולאהוב באמת את כל עינוגי החיים הטובים, הטהורים, המעונגים והמלאים, צדק ומשרים, שאינם יוצאים מכל גבול היותר נאה ויותר מפואר, כי הם חיים ומחיים, שמחים ומשמחים, מקבלים טוב ונותנים טוב. חיים כאלה עינוגם הוא עבודת הקודש. זהו ערך עונג שבת. אז תתענג על השם. הדרך הראשונית שנראית לאדם, להתנהג כמו כולם. לא, נגיד ככה. הדרך הראשונית היסודית שלו, באמת אני רוצה לעשות את הטוב. אני רוצה להגיע למטרה גבוהה, קדושה, נעלה. זה המטרה הראשונה. ואז הוא נתקל במציאות החיים. ומה הוא אומר אז? המטרה קדושה. אז הדרך, מה יהיה איתה? זה לא נראה לו בהתחלה. ואז הוא אומר, לא, בשביל להגיע למטרה הזאת במציאות שלנו, חייבים להקם. אבל אם בסופו של דבר הוא עומד בזה ולא מעקם, הוא כל כך מגיע למציאות של חיים שמחים ומשמחים, מקבלים טוב ונותנים טוב, חיים כאלה שהינו גם הוא עבודת הקודש, כי הוא רואה בסופו של דבר שאחרי כל המעקשים, ואחרי כל הדרכים הלא טובות שיש בעולם, בסופו של דבר אפשר להגיע למציאות שלמה וטובה. אז תתענג על השם. זה בחינה של שבת. הרכבתיך על במותי הארץ, ואחתיך נחלת את כואביך. בחיים כאלה, אין המילוי של הרעבון בא מצד ההכרח לחוד. לא רק מכיוון שאני מוכרח לעשות פעולות, אני עושה אותן. כי אם גם העונג, גם העונג, וביותר העונג הנמזג בכל תנועה נאותה, בכל רגש חי ובריא. בין מוטבע, בין מורגש, בין מושכל. בין שזה חלק מהטבע, בין שזה חלק מהחוויה וההרגשה של האדם, ובין בהבנה, בהכרה. הוא רואה שהמציאות של החיים הזאת יגיע למטרה הגדולה, היא יכולה גם להיעשות, נכון זה קשה, יכולה להיעשות גם על ידי מציאות נקייה וטובה. הכל הוא קודש קודשים וחדוות השם הוא זו. לציין חיים כאלה שהחירות של קדושת זמן חירותנו מתווה לנו את דרכם דרך הקודש, תשמש יפה אכילת הטיבול של הירקה לפני הסעודה. לשים לב מה קורה. אנחנו מתארים את הידיים על ידי מה? מים, שמים המים, אמצעי כדי להספיג את המטרה, את המזון בתוך, בקרבנו. ואז אנחנו טועים דווקא את הירק. וכל זה בא כהקדמה לפני סיפור יציאת מצרים ולפני הסעודה, שהסעודה יכולה להיות בדרך כלל אמצעי שמזיז את האדם מהטוב והישר. כי הוא אוכל לתאווה, לא לתאווה, לתאווה. הוא אוכל כי יש לו, כי אוכל טעים. כי הוא נוהה אחרי האוכל ואחרי הגופניות. מה שאנחנו עושים עכשיו, לשים לב אחרי שקידשנו את עצמנו, אחרי שאמרנו קדש, אנחנו גם מסמנים את המטרה של להגיע אל מטרה העליונה, שזה בריאות הגוף והנפש השלמה, על ידי טהרה, על ידי המים האלה שמזרימים את הכוחות אל המציאות של החיים. שגם האמצעי שלנו הוא בקדושה, כדי להגיע אל המטרה של המזון. אומר הרב כך. כן. לציין חיים כאלה שהחירות של קדושת זמן חירותנו מתווה לנו את דרכם דרך הקודש, תשמש יפה אכילת הטיבול של הירקה לפני הסעודה. במצב צמצום החיים, הלא בר בי רב דלא נפישה לריפתה לא לכו לירקה משום דגריר. זאת אומרת, כל תלמיד חכם, בר בי רב, כל אדם שאין לו מספיק לחם לא יאכל ירק. למה? כיוון שהירק הוא, קוראים לזה היום? איך? יפה. מתאבנים. נכון? גורמים לתאבון. וכן, בעניותי לא אכלתי ירקה משום דגריר. אומר אחד החכמים בגמרא. כשהייתי עני לא אכלתי ירקות. כי הירק הוא גורם לאכול עוד, אבל לא היה לי עוד. אכלתי רק לחם, כדי מזוני. הנה הירקה מוסיף גירוי, הוא מגדל את הרעבון, ועימו את רגש העונג המוחשי שבאכילה, שאין הדבר ראוי בחיים של מצב הפרישות והטהרה. מישהו במצב של פרישות וטהרה, מה הוא נגרר אחרי האכילה? אדובה, הוא מונע את עצמו מהאכילה. ומה אנחנו עושים פה בליל הסדר? עוד לפני בכלל שמתחילים את כל סיפור האגדה, לפני שמישהו אחד טועה משהו, אוכלים רק ירק ומתחילים לדבר. מתחילים לומר את האגדה. אחרי הירק לא תואמים כלום. עד מוציא מצה. שם את כל המגיד. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המציאות הזאת של עונג, האכילה, ומעלים אותה למציאות של סיפור יציאת מצרים. מעלים אותה למציאות של קדושה. של הבחירה שהתחלנו אותה בקדש. אומר הרב, הנה הירקה מוסיף גירוי מגדל את הרעבון, ואימו את הרגש העונג המוחשי שבאכילה, שאין הדבר ראוי בחיים של מצב פרישות וטהרה. אומנם זהו רק באמצע הדרך, אבל מגמתנו הלואי לראש פסגת ההשלמה, להוד השלום האלוקי המקביעי לשבת, ומשפילי לראות, לאותו המצב האיתן ששום כוח טוב, גם הקטן שבקטנים, לא יצר את משנהו, לא יצר את משנהו, ומכל שכן את הקודם לו בערך ובמעלה, כי אם יעמוד על ימינו לסעדו ולחזקו. ופרזות תשב ירושלים, נחלה בלא מצרים, כדי מסיים קרא, כדי מסיים הפסוק, והתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. כי עצם המשאל ירוחב, וגם בזאת, ודווקא במעלה נעלית כזאת, אין צר המקום ואין התנגשות לכל מפעל שהוא מצד עצמו. על כן, רק אז, בליל שימורים, המשומר ובא מן המזיקים, הבאים מכל כוח של הפרעת המשקלות בנטייתם, מי זה המזיקים? המתפרנסים רק מן המותר של עדר שווי הערך של בני האדם, הרי ממה נוצרים המזיקים? מחוסר האיזון של הקדושה, מהחטאים. להשפיל הגבוה והשפלה להגביה, שגורמים בזה להסרת המצנפת חס ושלום והרמת האתרה. רק בהתקדש חג הקדוש זה, הננו מוכשרים לציין חירותנו, בתפיסת חיפוש אכילה של מאי דגריר. דווקא בחג החירות הזה, שבו אנחנו משומרים מכל מזיקים, בחג החירות הזה, שאנחנו חירותיים מהמזיקים, אז אנחנו יכולים לקחת משהו שגורר את האכילה, ולא לפחד שנגרר אחר האכילה. עוד פעם, למה זה דומה? רק שבוע שעבר, בענייני הפורים אמרנו, שהרב בעולה הטריה אומר שכל השתייה בפורים היא כיוון שהדר קיבלוה בימי החשברות, יש לנו שמירה. כיוון שיש שמירה והגוף לא מתנגד אל מציאות רוחנית, כי קיבלו את התורה בגוף, מה שקיבלו ברוחניות במעמד הר סיני, קיבלו ברצון, מבחינת הגוף, את הגזרה על הגופים. אז לכן אפשר להוריד קצת שליטה, ולא יקרה כלום אם נשתה. כמובן הרב כותב, להיזהר מאיסורי תורה, בכל מקרה תמיד צריך להיזהר. אותו דבר כאן. יש לנו את חג החירות, שהוא מליל שימורים משומר מן המזיקים. ואילו משומר מן המזיקים מותר לנו ואפשר לנו, ועד רבה נתחיל עם דבר שגורר את האכילה, ולא לפחד שאנחנו נופלים בהיגררות לתאוות אכילה. כי זה ליל שימורים. פותחים בקדושת עם ישראל, כתוצאה מהקדושה יש לנו את השמירה, ואם יש שמירה אז לא אכפת לנו להתחיל במשהו שהרבה פעמים יכולים במקום אחר ליפול בו, וכאן לא ניפול. וכאן הרי שגם בחיי המציאות אנחנו מתענגים על השם. מקדשים ואז שותים את היין.
כל פעם.
כן, תראו, בדרך כלל, בעם ישראל, השתייה היא באה תמיד על איזשהו דבר. היא לא באה סתם. לא ראינו בעם ישראל שאנשים קובעים זמן לשתות יין. לא מקובל הדבר הזה. יש גויים שעושים את זה. אצלנו, כששותים יין, זה בא על גבי משהו אחר. עוד פעם, המשקה הוא אמצעי להזרים את המציאות של החומר. שורה את המזון שבמאב. יש הרבה שאפשר להגיד בדברים האלה. טוב, בואו נראה פה. רק בהתקדש חג קדוש זה, הננו מוכשרים לציין חירותנו, בתפיסת חיפוש אכילה של מי דגריר, שמרבה את העונג הבלתי מתואר כלל במטבע של הכרח, כי אם במטבע של מטרה בלתי משעובדת, שאיך שיהיה ערכה היא מוצאת את מקומה ומצטרפת אל הכלל הגדול לשכללו ולעלתו ולעלותו בכל חדווה וצהלה. ובזה דווקא, בזה התקשרו המטרה והאמצעים באגד אחד, האוכל והמשקה בטיבול. אמרנו שהאוכל הוא המטרה והמשקה הוא האמצעי. אנחנו מטבלים את שניהם יחד, את האוכל בתוך המשקה. שבנשיאת ידי קודש, ידיים קודש להשם, יהיו לרצון ויפארו את השולחן אשר לפני השם. אחרי שנשאנו את ידיים בנשיאת כפיים לנטילה, אז אנחנו מטבילים את המזון בתוך המשקה. נטלנו ידיים, נשאנו אותם, העלינו אותם למדרגת קודש, לוקחים את המזון, מטבילים אותו במשקה, ואותו מזון שהוא גורר את האכילה, שבמקומות אחרים אם אין לך אוכל אתה לא נותן אותו. ואנחנו לא מפחדים שנגרר אחר איזושהי אכילה, כי אנחנו לפני כן קידשנו את הכל. אמנם המידה העליונה שתביא לידי זה הכישרון הגדול, העתיד לצאת לפעולו בכל עודו ותוקפו בעם השם, לא היה אפשר כלל שתהיה נקנית קים על ידי הזיכוך שקדם, על ידי כור הברזל של העבדות ומרירות החיים, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה בעבודת פרך. יציקתו, כן, תיקונו, שכלולו, קיבוצו לאחד של עם ישראל נעשו מתוך מרירות חיים, הרב כותב. מתוך שעיבוד, מתוך עבודת פרך. מתוך זה הגיע קדושתו של עם ישראל. ונכון, כל אחד מחייו יש לו איזושהי מידה כזאת. שמתוך הקושי, מתוך המרירות, המרור, מתוך המציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא מגדל אותו ונהיה כנבחר. כל אחד בעניינו במקומו. ההשפלה דיכאה אומנם את הרוח, עד כדי התמיעה יותר שפלה. רק בחלק היותר תחתון שבחיים, רק בהרגשת הנעת הקיבה הרעבה. כן, מה היה הדבר? את הדגה, הקישויים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים ואת השומים. אבל כל זה היה עצה מרחוק להטביע את החותם, שאין לנו כל דבר פחות שבחיים שלא יוכל להתעלות. אפילו במקום הנמוך ביותר, באוכל הנמוך ביותר, אפשר את כל זה לעלות למעלה. ושלא יהיה נחמד בעילויו, בהשתמשו במקומו ובזמנו. אותו קור הזהב הסיר את השיגים, והכין הכנה אדירה, שיהיה הזיקוק טוב לזכות לארץ חמדה. כדי להגיע ולזכות לארץ ישראל, צריכים לעבור דרך. שלושה דברים אנחנו יודעים שאומרת הגמרא, נקנים בייסורים. אומר הרב, בעין היה, שלושת הדברים האלה הם שלושה דברים רוחניים שלא שייכים לטבע העולם. מה הם שלושת הדברים? תורה ועולם הבא וארץ ישראל. תורה זה דבר רוחני, באמת לא שייך. עולם הבא, ודאי זה לא העולם הזה. וארץ ישראל, אומר הרב, גם היא לא שייכת לעולם הזה, היא רובד רוחני הרבה יותר גבוה. לכן שלושתם נקנים בייסורים. אנחנו רואים את זה. אבל כדי לקנות את הכל, היה צריך לבוא ולהגיע לרובד הנמוך ביותר ולהעלות אותו למעלה. עד שאנשים יבואו ויגידו, זכרנו את הדגה, את הכישויים והאבטיחים. מה הדגה, הכישויים, האבטיחים? מה? מדברים אתכם עכשיו, את קדושת עם ישראל, מתן תורה, כישויים, אבטיחים. כן, גם הרובד הנמוך ביותר הזה. שאנשים הגיעו אליו מתוך צער השעבוד, מתוך מרירות החיים, הגיעו למצב הזה. שיזיקוק טוב לזכות, לזכות לארץ חמדה שלא תחסר כל בה, ללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום. פסיקת הלכה יש פה. ארץ ישראל לא חסרה כלום. אם יש מישהו שהולך לחוץ לארץ כזה למצוא משהו, מה זה אומר? שהוא לא הבין עוד כלום. הוא לא הבין. מה זה ארץ ישראל? לתת להם ארצות גויים ועמה לאומים יירשו. בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. וכל כך הרבה הרושם המתרחב להתגדל ביחס הארץ הטובה והרחבה, עד אשר בעת הקניין והכיבוש, ירוחב המושג בכל טוב עד התחתית של הטוב היותר קלוש ויותר מעונן ומעורפל. קד לדחזירי. אפילו לרובד הנמוך ביותר. מה קורה בשעת כיבוש? מחנה מלחמה? מה מתירים לחיילים לאכול? קד לדחזירי. גם זה מותר לאכול לחייל בשעת קרב שאין לו אוכל אחר. למה? כי אם אתה בא ואתה יורש את הארץ, אתה הרובד הנמוך ביותר, אותו חזיר שמתאבק ומתאפר בהשפטות, שפי חזיר כצועה עוברת, ראינו השבוע בסרט ברכות. אפילו הוא מתירים לחייל שנלחם ואין לו מזון אחר לאכול. כי ברגע שאתה נכנס לזה, הכל מתקדש. אבל במציאות הזאת, שאין משהו אחר. בכל עד את התחתית של הטוב היותר קלוש ויותר מעונן ומרופל. על כן, נאותה הדרשה דורשי רשומות, כרפס, פרח, סמך. כרפס, פרח, סמך. כי הדברים מתייחסים ונערכים. אלה הם הדברים היסודיים של תחילת פתיחת ליל הסדר במצוות. זאת אומרת, התחלנו עם הקדש, שהוא מברר לנו את קדושת עם ישראל ונותן גם לפרט להכיל את הקדושה ולתת עוז למציאות הקדושה בעולם. וממשיכים בעניין הזה שאנחנו לוקחים גם את האמצעים המזרימים לנו את החיים, את המטרה, ולוקחים אותם ומקדשים גם אותם. נטילת הידיים, קידוש הידיים והטבלת הכרפס, שזה האוכל, המזון, המינרלים שאדם צריך לחיות את גבו שנכפף במשך ימי העבודה כל השנה עד לחג החירות, אנחנו מרוממים אותו על ידי הכרפס, אבל מתוך הטבלה במים, לדעת שהאמצעי צריך להיות קדוש לא פחות מהמטרה. אצלנו הדרך היא עולה בתל מלמטה, מרפיסות ונמיכות, כל מציאות החיים אל הגובה הגדול ביותר, וככה נעשית הגאולה השלמה. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את הסימנים, אבל כמו שאמרנו, אנחנו נתחיל, ואין עלינו המלאכה לגמור, אבל אנחנו בני חורים להיבטל ממנה, בעזרת השם. כל טוב.